בפרשה שלנו, פרשת משפטים, יש לנו שתי פסוקים סמוכים שאפשר אולי לקשר ביניהם בדרך מעניינת. ברביעי כתוב ככה, ואנשי קודש תהיון לי. עם ישראל צריכים להיות אנשי קודש, זאת אומרת לא מלאכים, מלאכים יש לקדוש ברוך הוא מספיק. הוא רוצה אנשים קדושים, אנשים שמתנהגים בקדושה, אנשים שמסוגלים להתאפק. אנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אם יש בשר שהוא טרפה לא לאכול אותו, אלא רק בצורה ראויה של שחיטה, כדת וכדין, לכלב תשליחון אותו. תזרקו את הבשר הזה שהוא טרפה לכלב. ואז הפסוק הבא ממשיך, לא תישא שם השב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. לא תישא שם השב, אל תקבל שמע דשקר, אל תקבל דיבורי שקר, אל תקבל דיבורי לשון הרע, ואל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, אל תצטרף להיות עד על דבר שקר. טוב, לכאורה אין קשר בין הפסוקים האלה, אולי אפשר איכשהו לקשר ביניהם בדרך מעניינת. מה זה לכלב תשליחון אותו? על מה זה נאמר? כל אדם שיש לו בשר טריפה, אז התורה אומרת לך, זרוק את זה לכלב. למה זורקים את זה לכלב? למה דווקא הכלב מקבל את הבשר טריפה? אומר רשי, לנדחה הכתוב, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אז בהסבר הפשוט של הדברים ממש, זה פשוט מי שומר לך על הצון כשהם יוצאים למראה? הרי יש את רועי הצון, ויש בדרך כלל מי שעוזר לו, זה כלב. אז יפה, הכלב עבד קשה סביב הצון. הוא רץ, הניס אותם, הבריח אותם, עזר לך. יופי, עכשיו יש פה טרפה, תן לו ליהנות. תן לכלב ליהנות מהבשר הזה. רשי אבל אומר בדרך אחרת קצת. רשי אומר, למדך כתוב שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה שנאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו שכרו. עם ישראל עומדים לצאת ממצרים. כשהם עומדים לצאת ממצרים, הכלבים לא נבחו. למרות שבדרך כלל כשיש כזאת דרמה בעיר, בלילה, באמצע הלילה, מתים ובלגן, הכלבים היו אמורים לנבוח, ובזמן הזה לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים שתקו ונתנו לעם ישראל לצאת ממצרים בדרך מכובדת. ולכן הם מקבלים שכר עד היום הזה, לכל בשרים יש בשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו, נותנים אותו לכלבים עד היום הזה, לכל הכלבים בעולם. למרות שיכול להיות שהכלב הזה שנמצא פה עכשיו הפריע לי כל הלילה לישון, והוא כל הלילה כן נבח, הוא כן חרץ את לשונו, הוא הפריע לי לישון כל הלילה, ובכלל סבא של סבא שלו בכלל לא היה בלילה של יציאת מצרים במצרים, הוא בכלל היה באותו זמן בפולין, אז בכלל אני לא חייב שום הכרה טוב לכלב הזה, לא. אבל התורה אומרת לך שיהיה לך הכרה טוב לכל מין הכלבים בעולם, לכל הכלבים בעולם, מכל מקום וכל סוג שהוא, לדורות עולם, אתה חייב להיות עם הכרת הטוב על זה שביציאת מצרים לא יחרץ כלב לשונו. ביציאת מצרים הם לא נבחו, ועד היום הזה כל הכלבים בעולם מקבלים שכר. רב דוד מיטולנה היה אומר שאתה רואה עוד בעל חי שקיבל שכר במצרים על הפעילות שלו. מי? הצפרדע. בין הצפרדעים היו כאלה שקפצו לתוך האש, וזה היה ניסיון מאוד גדול בשבילם לקפוץ לתוך האש, להישרף, ואלה דווקא אלה נשארו בחיים. הצפרדעים שקפצו לתוך האש והיו מוכנים למסור נפש, לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר שיהיה בתנוריך, יהיו גם כן צפרדעים, ואלה שנכנסו לתנור נשארו בחיים, רק ביאור תישארנה. איזה צפרדעים נשארו ביאור? הצפרדעים שקפצו לתוך האש והיו מוכנים למסור נפש, לא רק שהם לא נשרפו, אלא הן חיות לנצח ונמצאות ביאור. רק ביאור תישארנה, הצפרדעים שקפצו לתוך האש קיבלו שכר, שהן עצמן, אותן צפרדעים שקפצו לתוך האש, הם יישארו בחיים. הן תישארנו בחיים. מעניין. אומר רב דוד מיטולנה, למה הכלבים קיבלו שכר, כל הכלבים, לכל הדורות? לעומת זאת, בצפרדעים, לא כל הצפרדעים, כל הדורות קיבלו שכר, רק אותם צפרדעים עצמם שקפצו לתוך האש, רק הם קיבלו שכר. אומר רב דוד מיטולנה, כנראה רואים פה שלשתוק הרבה יותר קשה מאשר לקפוץ לאש. ולכן השכר על שתיקה הוא שכר לנצח. השכר על קפיצה לאש הוא שכר לאותם אלה, לקבוצה קטנה, למשך זמן. אבל זה לא אומר שזה שכר לנצח לכל הסוג של הצפרדעים, כי זה סך הכל רק לקפוץ לאש. אבל לשתוק הרבה יותר קשה. כך היה אומר רב דוד מיטולנה. הפסוק הבא, לא תישא שם עכשיו, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. יש משהו מאוד מעניין, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. החפץ חיים מביא בשמירת הלשון דבר נפלא מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב שאדם, אם הוא חוטא, אם אין מי שיספר עליו עדות שהוא חטא, הוא לא יענש. כך הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, החפץ חיים מביא את זה בשער הזכירה, פרק ב', הוא מביא את זה, לא, אולי לא פרק ב', אבל שם באזור, החפץ חיים מביא את זה בשמירת הלשון, שכשאדם חוטא, הוא עדיין לא נענש כל זמן שאין מקטרגים עליו שטובעים דין. שטובעים דין, באים לתבוע דין. עכשיו, יש לך את אותו רשע, את השטן, מלאך המוות, שהוא יצר הרע, יורד ומסית את הבן אדם לעבירה, עולה ומקטרג, מקבל רשות ויורד ונותן נשמה. הוא בא להעיד, הוא עד אחד. ועד אחד הרי לא מתקבל, אתה צריך שיצטרף אליו עד נוסף. מי העד הנוסף המצטרף אליו וגורם שהעדות של השטן תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא? אנחנו. יהודים משלנו, שמלכלך על מישהו אחר. זה הכוח והעוצמה האדירים של לשון הרע. כי בלשון הרע אתה בעצם מצטרף לשטן לגרום רע ליהודי. אתה מדבר פה בעולם הזה, אני מדבר פה בעולם הזה דבר רע, זה מצטרף לדיבורים של השטן למעלה, לכתרוג, ואז יש שתי עדים שמעידים שהאדם הזה חטא, ויש שתי עדים מעידים על האדם הזה שהוא חטא, אז הבן אדם מקבל את העונש שלו. ועל זה מזהירה התורה ואומרת, אל תשת ידך עם רשע, אל תיתן יד לרשע, הרשע האולטימטיבי, מי זה? השטן, להיות עד חמאס, להיות עד על דברים רעים. שתוק, אל תדבר רע על יהודים. אתה מדבר עליהם רע, כל זמן שיהודי חוטא, זו הקדוש מפורש, כל זמן שיהודי חוטא, אם אין מי שיקטרג עליו בעולם הזה, הוא לא יקבל את העונש שלו. אבל כשאתה, או אני, או כל אחד מאיתנו, עושים את השטות הזאת, ומרחלים, ומדברים רע, ומדברים לשון הרע, אנחנו גורמים לדבר הזה לקרות. זה עצוב. ראיתי באחד מספרי חכמי הונגריה, שהוא מסביר את העניין הזה גם כן בדרך מעניינת. הוא אומר, כולנו יודעים מה העונש של לשון הרע? נגעים. בנגעים יש הלכה מאוד מעניינת. כל השאלה שבאים לשאול את הרב, המציאות היא שהעוף הזה טרף. המציאות היא שהעוף הזה כשר, נכון? אתה לא יודע, אז אתה שואל את הרב, והרב מגלה לך מה העוף הזה כל הזמן היה. נגעים זה אחרת, בצרת זה אחרת. כל זמן שהכהן לא אמר זה תמה, זה עדיין טהור. ברגע שהכהן אומר תמה, רק אז זה נהיה תמה. זאת אומרת, זה תלוי בדיבור של הכהן. מסביר, נראה לי שהרב גרינבוים, אחד מרבני הונגריה, מסביר מה העניין. הוא אומר, בדיוק ככה היה לשון הרע. לכן גם העונש על הלשון הרע זה מידה כנגד מידה, אותו דבר. כמו בחטא, אותו אדם חטא, אבל כל זמן שאתה לא באת ודיברת עליו, הוא לא היה נענש. גם כאן, יש צרעת, אבל כל זמן שהכהן לא אומר בפה, יש צרעת, זה לא נחשב צרעת. זה לא העובדה, אלא הדיבור הוא זה שקובע. ופה יש בעצם החזרה לאדם. אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. על נושא הזה יש סיפור מעניין עם הבעל שם טוב הקדוש. היה בהושענא רבה. זה היה ביום כיפור, אצל הבעל שם טוב הקדוש. אחד החסידים, באמצע יום כיפור, באמצע התפילה, הוציא מהכיס קופסת טבק, והריח, הסניף טבק ככה באמצע התפילה. כן? והיה אחד החברים עומד שם, מסתכל עליו, אחד התלמידים של הבעל שם טוב, מסתכל עליו, מה זה אמור להיות? אמצע התפילה, טבק, מה זה אמור להיות הדבר הזה? הוא מאוד הפריע לו, מסתכל עליו רע. הבעל שם טוב גומר את התפילה, ככה אומר, משהו לא טוב פה היום. יש כתרוג, משהו לא טוב. קיצור, וככה עובר עליהם הסוכות, כשהבעל שם טוב במצב רוח לא טוב, הוא אומר, יש כתרוג, יש כתרוג, יש כתרוג. ואז מגיע לילה שענה רבה, וכל החברים נמצאים, לומדים כל הלילה, בלילה שענה רבה, והבעל שם טוב נמצא בחדר שלו. ומה שקורה שבאמצע החבר הזה, שחשב רע על אותו אחד, שריח טבק באמצע התפילה, המוח שלו נסתם. פתאום, איך שזה נקרא אצל החסידים, ברחו לו המוחין, הסתלקו לו המוחין. הוא לא מצליח להבין כלום, הוא לא מצליח לקרוא נורמלי, הוא לא מצליח להבין שום דבר. הוא מרגיש לגמרי מחוק, והוא מסתובב פה, מסתובב שם, ולא יודע מה לעשות. הוא רוצה ללמוד, כמו כולם לומדים, והוא מרגיש שהוא לא יכול. פתאום, ככה מישהו עובר לידו, מציע, רוצה קצת, טבק. אז הוא לוקח טבק, מריח, והחזיר לו את הנשמה, התיישב, והתחיל ללמוד. עזר לו, להתעורר. קיצור, והתחיל ללמוד והכל. ואז יש את התפילה של הושענא רבה, גומרים את התפילה של הושענא רבה, הבעל שם טוב יושב לטיש, לשולחן, ויושבים כולם, כל החסידים ביחד. תוך כדי שהם מדברים, אומר להם הבעל שם טוב, נו, מישהו יכול אולי להסביר למה הקדוש ברוך הוא הביא לעולם את הטבק? למה הקדוש ברוך הוא גילה לעולם את הטבק? אז אותו חסיד, כן, שחשב רע, ואז בלילה הרח את הטבק והתאושש, ככה אומר לו בעל שם טוב, אולי, אני לא יודע, חשבתי, אומר שהסיבה היא שלפעמים האדם המוח שלו תפוס, והוא לא מצליח להתעורר טוב, וכשהוא קצת מסניף את הטבק, זה עוזר לו להתעורר, זה עוזר לו להתרענן. אז לכן הקדוש ברוך הוא באמת יצר את המושג הזה טבק בעולם, וגילה לה את זה לבני אדם, שהם יוכלו להתעורר אם יש צורך לפעמים. אז הבעל שם טוב מאוד נהנה, ואמר יופי, אתה המתקת עכשיו את הדינים. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, אתה זוכר שביום כיפור אתה חשבת רע על זה? על חבר שלך, למה הוא מסניף טבק באמצע התפילה? את לא יכולת להמתיק את הדינים על אותו אחד, את הכתרוג שהיה על אותו אחד, אלא אם כן אתה עצמך היית מלמד עליו זכות. ולכן נגרם לך משמיים שנסתם לך המוח בראשן הרבה, וזה חזר לך רק עם טבק, ועכשיו אתה גם מלמד זכות על אותו אחד, למה הוא הריח טבק ביום כיפור, כי זה עזר לו להתאושש בתפילה ולהתפלל יותר טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר סיפור מעניין, נראה לי הקומרנו מביא את זה, את הסיפור הזה שהיה עם הבעל שם טוב הקדוש, כלומר, מעשה הידוע שהיה עם הבעל שם טוב, והרעיון של זה הוא ודאי נכון, יש פה נקודה מאוד מאוד נכונה, אנחנו מקטרגים, בסופו של דבר, כמו שהזוהר הקדוש אומר, כמו שהחפץ חיים מביא, הכל תלוי בפעולות שלנו, לשתוק מאוד מאוד חשוב, לשתוק קשה יותר מלקפוץ לאש, אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס, רק תמיד להמליץ טוב על יהודים. יש מדרש שמספר ילקוט שמעוני שרבי יוחנן וריש לקיש היו יורדים והם שמעו את כל המונה של קיסרי. קיסרי הייתה עיר יהודית אבל לא בדיוק שומרת מצוות, והיה שם הרבה רעש, ואז אמר, מה זה הכל ההמון הזה? הוא דיבר עליהם בצורה לא יפה. ירד רבי יוחנן מן החמור, לקח אפר ודחף לו לתוך הפה, אמר הקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על בניו, למרות שהם לא הכי צדיקים. הקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על בניו. פשוט דחף לו אפר לתוך הפה. זה אותו דבר אומר הגאון מווילנה, וזה בעצם הפירוש של רשי, על הפסוקים במשלי. יש השם ישמור ויציל דור, אביו לא יקלל. אביו יקלל ואמו לא יברך. דור רם ובעיניו. הפסוקים במשלי ממש לפני פרק למד. אומר, יש דור שהוא זך בעיניו, והוא נקי וטהור, והוא מושחת הכי שיש בעולם. ובכל זאת, אל תלשן עבד אל אדוניו. אל תדבר עליהם רע. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שידברו, גם אם זה מדובר על דור, שהוא רע לגמרי, בכל המובנים, גם ברוחניות, גם בגשמיות, ועוד בעיניו נקי לגמרי, כאילו אין בו שום חיסרון, אפילו דור כזה, שלא תעיז אל תלשן עבד אל אדוניו, שלא תעיז לקטרג עליהם. ומסיים הגאון מווילנה ואומר, והוא פלא. בפירוש שלו על משלי, והוא פלא. כי זה פלא, למה? למרות שהם כל כך רעים, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשמוע עליהם רע, לא רוצה לשמוע עליהם רע. אל תלשן עבד אל אדוניו. גם אם הוא כל כך מלוכלך וכל כך גרוע, אל תלשן, אל תגיד מילה רע לעם ישראל. אל תקטרג עליהם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע קטרוגים. וזה, לשתוק בזמן הנכון, זה כוח מאוד גדול, ויש עליו שכר לנצח נצחים. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את השכל לדבר מילים טובות ולשתוק במקומות הנכונים. שבת שלום.